פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת כי תשא, ואנחנו עוסקים בפרשיות השבוע בעשיית המשכן, בנדבה שעם ישראל נודב למשכן. אנחנו גם עוסקים בפוליטיקה, אין מה לעשות, זאת אומרת, זה כביכול האקטואליה שלנו, זה אולי נעסוק בסוף, לא נעסוק בפוליטיקה, אבל אולי נתייחס איך הפרשה שלנו עוסקת היטב בנושא, לא אולי של פוליטיקה, אולי על פוליטיקה. הפרשה מתחילה במצווה של מחצית השקל. אוטוטו אנחנו גם נקרא את פרשת שקלים, החובה של כל יהודי בזמן המשכן ובכלל בערב ראש חודש אדר להביא מחצית השקל, והתורה אומרת, העשיר לא ירבה והדל לא ימית ממחצית השקל. כל אחד מביא חצי שקל. אז ידוע, דברים ידועים ומפורסמים, דברי חז"ל, מדוע חצי ולא שלם? למה לא שקל אחד? בשביל להראות שעם ישראל תמיד הוא חצי, בשביל להיות שלם, בשביל להיות מאוחד. היום מדברים על איחודים. מאוחד, מאוחד כשהוא חצי, הוא תמיד צריך את החצי השני בשביל להיות שלם. אבל הייתי רוצה לעסוק בנושא של הנדבה של מחצית השקל, קצת בראייה יותר עמוקה. רש"י אומר שהנדבה של מחצית השקל הייתה לאדנים. לאדני המשכן, שאר התרומות זה כל אשר מה שנדבו ליבו. כל אחד הביא בצורה שלו, בכמות שלו, עשיר יכל להרבות, הדל יכל להמעיט. זה הביא את הדבר בעצמו, חפץ מסוים, זה הביא כסף גדול, כל אחד הביא מה שהוא רוצה. אבל לאדני המשכן, לאדנים, שמה העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. אז כמובן שצריך להבין מדוע, למה דווקא בתרומת האדנים, שמה יש את העשיר לא ירבה והדל לא ימית, וגם כאן הייתי רוצה לשאול ונסות להסביר מדוע חצי שקל. אז הסברתי קודם את ההסבר היותר מפורסם וידוע, שאכן אנחנו רוצים לספור את עם ישראל, אז ספירת עם ישראל נוצר רק כשיש חצי ועוד חצי, אבל הייתי רוצה לתת לזה אולי הסבר שונה. המשכן, אנחנו שוחחנו על זה שבוע שעבר בנושא של כלי המשכן, של בגדי הכהן. המשכן זה עם ישראל. זה המצוות, זה התורה, זה סמל. לא רק סמל, כל פרט ופרט במשכן, כמו ששוחחנו. ארון זה התורה, החנוכי, המנורה במשכן, בבית המקדש, הראתה על החוכמה, על מסירות נפש, על מזבח העולה, על מסירות נפש, על ארון היה, על קדושת האכילה וכו' וכו'. אבל המשכן כמשכן חיצוני, זה היסוד של המצוות של עם ישראל. מה היסוד של המשכן? מה היסוד של היהדות, אם נקרא לזה כך. הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין, במסכת מכות דף כ"ד. הגמרא אומרת, משה רבנו תיקן, כתב בספר התורה, תרי"ג מצוות. דוד המלך, העמידם על י"א, על 11. חבקוק העמידם על אחד. זאת אומרת, מה זה העמידם? הוא לא שזלזל חס וחלילה לרגע בתרי"ג המצוות. אבל הוא חידד ואמר, זה על זה עומד הכל. מה זה הדבר היחיד הזה שחבקוק העמיד על אחד? צדיק באמונתו יחיה. יש כאלה שלוקחים את זה לכיוון, כל אחד באמונה שלו, ממש לא נכון. צדיק באמונתו יחיה, הכוונה היא, האמונה היא היסוד, היא הבסיס. איך אומרים, עליה אפשר לבנות הכל. אם אין אמונה, באמת קשה לבנות. אני חושב שבכלל הזכות שלנו על עם ישראל, הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל גם, צריך להיות מבוסס על האמונה. ולכן אני הרבה פעמים אומר לאנשים שאינם מהחלק הימני של המפה, וזה לא קשור לימין ושמאל בנושא הדתי, אבל לימין, ופה אולי קצת קשור לפוליטיקה, אבל הימין תמיד יש לו קשר בצורה כזאת או אחרת ליהדות, לדת, בגלל שאם יש לנו זכות על הארץ, הזכות הזאת חייבת לבוא כתוצאה מהזכות האלוקית שיש לנו על ארץ ישראל. מי שאומר שאין אלוקים, אין אמונה, אז באמת מה יש לנו לעשות פה? אנחנו סתם כובשים, סתם אין לנו מה לעשות פה, וזה גם קשה פה. לא קל לחיות בארץ. כל אחד שיחפש מקום אחר נחמד בעולם, ויש מקום טובים בעולם, ונעימים וטובים ונוחים. מזג אוויר יותר טוב בהרבה מקומות אחרים בעולם. אז מי שבא לפה וטוען משהו שהוא צריך מהארץ הזאת, או שיש לו זכות, היסוד של הדברים זה אמונה. ועל אמונה אפשר לבנות הכל, כמו שאומרים. היסוד של המשכן, האדנים, זה האמונה. שמה אין יותר ופחות. כולם שווים, כי זה הבסיס. בבסיס אי אפשר להיות חומים, לעשות יותר ופחות. כולם שווים אחד לכלפי השני, ולכן כולם חייבים לתת חצי שקל, עוד מעט נסביר מדוע חצי שקל, אבל אנחנו שווים ביסודות. על היסוד אפשר לבנות הרבה דברים, כמו שכתוב, דוד המלך העמידם על 11, משה רבנו על תרי"ג, ואז כל אחד באמת נותן את החומרות שלו, ואת המיוחדות שבו בכל מיני מצוות אחרות, אבל את המצווה הבסיסית של מצוות האמונה, שזה דרך אגב הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות בפרשת יתרו ואת חנן, אנוכי השם אלוקיך, על זה בנוי הכל. אם יכולים, אם אנחנו בכלל לא מכירים, על זה אין מה לבנות. בכלל, כל השרשרת של עם ישראל, כל הבנייה, ולכן המשכן שמייצג את עם ישראל, המשכן הזה שמייצג הכל, את המצוות, את הלב של עם ישראל, יש לו בסיס אחד, והבסיס הוא האדנים, אדני המשכן. האדנים הם הבסיס. אז הבנו מדוע אצל האדנים העשיר לא ירבה והדל לא ימיד, ולוקחים את הכסף הזה חצי שקל. אבל למה חצי שקל? מדוע חצי? למה לא שלם? גם כאן יש משהו מאוד מאוד בסיסי ושורשי במצוות האמונה. חלק מהאמונה זה להאמין שאני רק מבין חצי ולא את הכל. אני מאמין שאני לא יודע את כל התמונה. לא שאני לא רוצה להבין עוד, ולא שאני פתי מאמין. זה מי שלומד את דברי החזון איש בעריכות, הספר אמונה וביטחון, על אף שהדברים כתובים כבר בדורות קודמים, 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 אבל החזון איש מסכם את הדברים בספר אמונה וביטחון, וכותב שהאמונה זה בא מתוך הכרה, לא מתוך פתי מאמין שאנחנו מכירים. אבל חלק מההבנה היא, אנחנו רק חצי, אנחנו לא שלם. ואם אנחנו חצי ולא שלם, אנחנו לא רואים את התמונה רק חצי. זה בדיוק כמו אותו עשיר. עשיר שהיה גדל לכו מבין תפנוקים, שגדל בעיר כל בוקר, בתור ילד כבר, הוא גדל בבית עשיר, כל בוקר לחמנייה על השולחן, לחם, לא משנה. הוא היה 100% בעצמו, שכמו שפרי גדל על העץ, ככה לחם גדל על העץ. הלחמנייה גדלה ככה, יש סוגי לחם כזה, כזה, כמו שיש תפוז כזה, תפוז אחר. מביאים העץ, מביאים לאכול. יום אחד הבחורצ'יק שלנו גדל, ויצא לחופשה, לכפר. הגיע לכפר, וראה דבר מעניין. פתאום הוא רואה שהחקלאי בכפר, בשדה, יש שדה, עם יבשה, עם שום דבר, לוקח זרעים של חיטה, מתחיל לפזר אותם על השדה, ומתחיל להרבב את הקרקע. הוא לא מבין מה שקורה פה. לא רק שלוקח זרעים של, זאת אומרת, גרעיני חיטה, הוא עוד לא מבין בכלל מה זה קשור בכלל ללחם, אבל מה אתה עושה פה? אתה לוקח, מערבב את האדמה, ואחרי זה, טוב, אחרי תקופה הוא אומר, טוב, הוא דווקא ראה שמתחילה, האדמה מתחילה לתפוס צורה, צבע, מתחיל לגדול משהו, הוא אומר, מעניין, מאוד יפה. אחרי תקופה ארוכה הוא כבר רואה, גדל משהו יותר גבוה, ומגיע החקלאי, וחותך. רגע, למה אתה חותך? זה נראה יפה. למה אתה הורס את זה? אתה אומר לו, תשמע, תחכה עד הסוף, תעזור אותי עכשיו, אני עסוק בדברים שאני עושה. הוא עומד בצד אותו עשיר בין תפנוקים, ורואה את ההמשך, ורואה שהחיטים הופכות להיות לאחר תקופה, זמן קצר מאוד לגרעיני, ומגרעינים קמח וכו' וכו', והוא נעמד שם בצד וראה את כל התהליך עד שהוא רואה מול העיניים שלו את הלחם. ואז הוא אומר לרגע, או, עכשיו אני מבין מה כל מה שראיתי. כשראיתי שהתערבבה האדמה, זה היה בשביל להכניס את הזרעים שהם יגדלו, שבגללם, בעקבותיהם, יגדל החיטה וכו' וכו'. זה בדיוק מצוות האמונה. לדעת שאנחנו נמצאים באמצע הדרך. אנחנו לא רואים את התמונה כולה. ולכן אנחנו חצי, אנחנו לא שלמים. אם היינו שלמים, היינו מבינים. אז גם השאלות שלנו יהיו יותר קשות אולי. הפוך, כשאדם יודע, אני חצי. אני לא מבין את הכל. אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו להיטיב לברואים ולבריאה. אבל אנחנו באופן אישי לא מכירים את לא מבינים את כל הסיפור. אז לא יודעים, כשרואים את האדמה מתהפכת לה, כביכול, אז היא לא, זה נראה לנו משהו לא טוב, לא יפה ולא ראוי, אבל מחכים מעט. מה זה מעט? לא כל כך הרבה. ומקבלים לידיים לחם, טרי, טעים ומזין, וחלק מהלחמים בוודאי גם בריאים מאוד. אז זה אולי חלק אחד בנקודה הזאת של האמונה, ואנחנו חצי. מיד נעסוק ונרחיב בנקודה הזאת של האמונה וחצי.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. כנפי נשרים טורס מזמינים אתכם לשילוב המנצח. 5 ימים של נופש ומסורת בגיאורגיה המדהימה. מסע מופלא לצדיקי גיאורגיה. גדולי תורה ובעלי מופתים. בשילוב טיולים, חוויות ואטרקציות. מלונות מפנקים ורמה קולינרית גבוהה. והכל בחשרות מהדרין. הרשמו כעת ב-052-712-4050. 052-712-4050.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב100 שקלים לחודש בלבד, ב12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
משתמש באינטרנט לצורכי עבודה? הגיע הזמן שתכיר את אתרוג פאוור, מנוע הביצועי מבית אתרוג, אינטרנט מסונן וחזק במיוחד שיודע לעבוד בכל מצב, סינון מוקפד כהוראת הרבנים. חייג עכשיו 1-800-222-238, 1-800-222-238. אתרוג פאוור.
גדול, עוצמתי ובאווירת חול. טיופ, הכל לשבת והכל בקורת גג אחת. יין, אלכוהול, חלות, פיצוחים, חטיפים, גלידות, שוקולדים בלגים, מבחר זיתים ומזטים, פרחים חיים, עיצובים ומתנות. דיוטי פרי ליד הבית. בפיופ, יין ואלכוהול. סניף רמת אשכול.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב100 שקלים לחודש בלבד, ב12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
ליפה שמלצר פותח את הלב. חסיד ישקייט אונליין 3, באתר של מנחם טוקר, טוקר FM.
מוטי שטיינמץ מגיע לציפורי בכנרת. סוף שבוע מרומם במלון ציפורי בכנרת בפרשת ויקהל. מופע ליל שישי מיוחד עם אומן הרגש מוטי שטיינמץ בליווי תזמורתו של המאסטרו רובי בנר. תפילות ועונג שבת בליווי פיני איינורן והמקלה. להזמנות 053-623-6199, 053-623-6199.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון.
רשב"י הקדוש רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש ועוד.
יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצה השם ביום שני כף עד כף א' אדר א' במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 052-780-899, 052-780-899.
נהנים יותר, שותים יותר, ריבר, ריבר.
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. מאות ירושלים, לכבד את הרגע.
מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון, רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת קדיסה, ואנחנו עוסקים, היינו, אפשר להגיד, לא ממש באמצע, אבל אנחנו עוסקים בתרומה, במחצית השקל, שעם ישראל מתבקש, הקדוש ברוך הוא מצוות משה רבינו, העשיר לא ירבה, והדל לא ימית עם מחצית השקל. למה חצי? ולמה דווקא תרומת האדנים, שזה היסוד של המשכן, שמה העשיר לא ירבה והדל לא ימית, אבל בכל התרומות, בתרומת המשכן, לחפצים של המשכן, ולכל כלי המשכן, כל הדברים האלה, עם ישראל כל אחד הביא, לפי איך שהוא רצה, לפי איך שהוא חשב שחשוב להביא, לפי העשירות, העשיר כן יכל להרבות, אני אמית, זה הביא כסף, זה הביא דברים מהבית, זה הביא את הדברים שהוא, יש לו סנטימטים גדולים אליו, זה פחות, כל אחד הביא את מה שנראה לו. אז שוחחנו, שהאדנים הם היסוד, היסוד זה האמונה. כל המשכן זה עם ישראל והיהדות והתורה, והאדנים זה היסודות, היסודות זה האמונה. באמונה כולם שווים. כי בשביל זה צריך קודם כל להיות חזק, חד וברור, ומעל זה אפשר לבנות הכל, אפשר כל אחד ייקח את הדרך שלו ואת ההתלהביות שלו בדברים מסוימים. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין בחטא העגל, שזה הפרשה שאנחנו גם עוסקים בה. כתוב במדרש, מדוע חייבים בחצי שקל? בגלל שבחצי היום, במחצית היום, עם ישראל אמר, אלה אלוקיך ישראל. כי בכל, לא הסתיים היום, ואז משה רבנו לא ירד, ועם ישראל עבד ויצר את העגל. כל הדברים האלה צריכים באמת תמיד לקחת בנקודה הראויה לזה. אבל התורה מספרת לנו שעם ישראל עבד, דברים ברורים כתובים, עבד עבודה זרה, כביכול. ויצר ועבד לעגל. אז מה קשור שעם ישראל נותן חצי שקל? בגלל שהוא בחצי היום יצר ובנה ועבד לעגל. מה קשור החצי לחצי? נכון שזה מסתדר חצי יום וחצי שקל, אבל מה זה קשור? התשובה היא רבותיי. זה בדיוק הנקודה ששוחחנו קודם. חצי שקל מראה שאנחנו חצי, ואנחנו לא רואים את כל התמונה, ולכן האמונה שלנו יכולה להיפגע אם אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את הכל. ואם נבין שאנחנו רק חצי, רואים, לא אנחנו רק חצי, אנחנו רק חצי בנושא של עם ישראל שצריך להיות מחובר, אבל אם אנחנו רק מבינים שאנחנו חצי מהתמונה רואים, אז פחות יהיה קשה לנו. עם ישראל שם לב, הבין שמשה רבינו עכשיו לא יורד מהשמיים בחצי היום. חכה, תמתינו, תראו את התמונה שלמה, הרי בסוף באמת אכן משה ירד. אבל עם ישראל לא המתין, לא היה סבלני, שוב הכל לפי מעמד והדרגה הרוחנית של עם ישראל, אז אנחנו לא יכולים להבין, הרי דור המדבר קיבל את התורה בסיני. קשה לנו האמת לי, אבל אנחנו צריכים ללמוד מה שכתוב, והדברים האלה כתובים. אנחנו לא יכולים להתעלם מהם, יכולים רק תמיד לשים לעצמנו, איך זה נקרא, כוכבית בצד, להבין שהדברים עמוקים מאוד ומאוד מאוד רחבים. באמת, הרבה מספרי חז"ל מעריכים בכל הכיוונים להסביר מה קרה בחטא העגל, מה קרה שעם ישראל שקיבל את התורה ממש לא מזמן, איך אומרים, חצי, הוא לא ראה את משה רבנו, כבר הלך לאהרון וביקש ליצור את העגל. אבל זאת המציאות. בחצי היום, כביכול שהיום לא יסתיים, והם אמרו לעצמם, משה היה צריך לרדת, ולא ירד. אז אנחנו לוקחים את העגל ועובדים אליו. אז שוב מחובר לנו מאוד טוב מחצית השקל עם חצי היום שעם ישראל עובד את העגל. דבר נוסף, דיברנו שהאדנים הם היסוד. ומה מסמל לנו היסוד? זה האמונה. האדנים הם האמונה של עם ישראל. ודבר מאוד מעניין כתוב במדרש, שגם כן מעסיק אותנו כל יום. יש לנו חיוב, כמו שהמשנה ברורה כותב, 100 ברכות כל יום. ולכן יש חשבון איך בשבת, איך ביום כיפור, אנחנו נשלים את 100 ברכות. כתוב במדרש שאחד הדברים שנתקן, שעם ישראל קיבל נצטווה לתקנת 100 ברכות, כנגד 100 אדנים. מה זה קשור? נכון, 100 האדנים. יש 100 אדנים במשכן. מה שייך 100 אדנים ל-100 ברכות? אבל לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, הדברים הם, אפשר לומר, אפילו פשוטים מאוד. 100 האדנים, 100 האדנים, הם האמונה. היסודות של המשכן. 100 ברכות, מה זה? מה זה ברכה? מה זה המילה ברכה? לא המילה ברכה. מה אנחנו עושים כשאנחנו מברכים? אומרים תודה, בסדר? שזה מאוד מאוד חשוב, וזה גם דבר מאוד בסיסי ויסודי. אבל יש פה משהו הרבה מעבר לזה. למי אני אומר תודה? למי שנתן לי? אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו, והוא לא ברא את העולם ואת הכל, אז מה יש לנו להגיד לו תודה? זה אפילו מצחיק קצת. מי שלא כל כך מאמין, או יש לו ערעור מסוים באמונה, עדיף שלא יגיד את הברכות. מה? הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אנחנו מברכים אותך, אומרים לך תודה, ברכה שלפניה, ברכה שאחריה. מה יש לנו להתפלל לקדוש ברוך הוא ולברך, אם אנחנו לא מאמינים בגודלו וביכולותיו? אז זה בדיוק התקנה, 100 אדנים, 100 ברכות. זה מסתדר היטב, מסתדר נפלא. כי כשאנחנו מברכים ברכה, זה היסוד שלנו, זה אחד, עוד אחד מהאדנים של המשכן, עוד אחד מהיסודות שלנו, אנחנו מחזקים את היסוד. וכמה חשוב לחזק את היסוד. לכן הנושא הזה של 100 ברכות, אנשים אומרים, כן, ודאי, זה חשוב, ברכות, כמו כל המצוות. יש פה משהו הרבה יותר שורשי ויסודי ובסיסי, כמו האדנים למשכן. אם חסר, מתוך 100 אדנים חסר אחד, המשכן כבר מעורער. השורשים שלו, היסודות שלו, לא חזקים מספיק. ואנחנו רוצים, כל יהודי, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להיות חזק. שהאמונה שלו, ולפעמים זה קשה, האמונה, שוב, זאת מצווה ראשונה, אנוכי השם אלוקיך, והיא לפעמים קשה. ולכן אנחנו, החכמים מנסים לתרגל איתנו, זה כמו תרגילי כושר, לברך 100 ברכות ביום. כמו שיש 100 אדנים, צריך 100 שורשים, 100 חיזוקים. אנחנו כל יום צריכים את 100 החיזוקים האלה, וזה 100 הברכות. אז למדנו, רבותיי, זה באמת, זה כל כך שורשי ויסודי, שלמדתי את הדברים, אני ממש, איך נקרא לזה, התלהבתי ממש, התרגשתי אפילו, כי באמת הדברים הם כל כך, קודם כל נראים מוסברים היטב, כמה אכן היסודות של המשכן, זה היסוד שלנו ביום יום ובכלל. התורה כל כך מעריכה בנושא של בניית המשכן, של התרומות למשכן, על אף שהמשכן לא שייך בכלל לעם ישראל, ודאי לאורך הדורות, הרי אחרי זה יש בית מקדש, מה שייך עכשיו המשכן? אבל התורה מעריכה כי כל פרט ופרט קטן ביותר במשכן, זה היסודות של עם ישראל, כי המשכן זה עם ישראל, המשכן זה המצוות, זה התורה, זה הסמלים שלנו ביום יום. אז לכן אנחנו כל כך נלמד, נשתדל ללמוד כל פרט, והרש"י הראשון בפרשה, הרש"י הראשון שמדבר איתנו על תרומת האדנים, האדנים האלה שהיו הבסיסיים של, הבסיס של המשכן, הם ניתנו בצורה של העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. הם ניתנו במחצית השקל בשביל להראות לנו שאנחנו רק באמונה, אם אנחנו רוצים באמת להשתלם באמונה ולהתחזק באמונה, אז אנחנו קודם כל צריכים להביא שאנחנו חצי, רואים את התמונה, רק חצי מהתמונה. האמת היא שהלוואי שאני רואים חצי מהתמונה. אנחנו רואים הרי ממש נקודה אחת מכל, מהיסטוריה. אנחנו לא רואים כלום. הלוואי שנראה חצי מהתמונה. אבל גם חצי, להבין שאם ראינו חצי, אפילו אם ראינו 70%, ברגע שחסר לנו 30%, חסר לנו מהתמונה המושלמת. ואם אדם מבחוץ, כמו שאמרתי, העשיר הזה שמגיע ורואה את את הכפרי חורש באדמה, לא מבין מה הוא עושה, הוא הופך את האדמה ומראה, עכשיו מהרגע והלאה במראה, בשבועות הקרובים יהיה מראה לא יפה לאדמה. אבל מה הסוף? הסוף מגיע לבית לחם, טרי, מזין, זה אמונה. והלוואי ונזכה, זה המאה הברכות, הלוואי שנתחזק במאה הברכות, אני לא מדבר עכשיו בתור מוסר, אלא לעצמי. להתחזק במאה ברכות, שהיסוד של הדברים, יסוד שלנו, שזה מצוות האמונה, אנוכי השם אלוקיך, יהיה לנו חיזוק יומיומי.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
תוכל תמיד איתי.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
אתם מוזמנים לפסח במופתא. נופש בריאות למהדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתא. 03-964-1555. ותחזרו מפסח בריאים יותר.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
השבת השנתית לרווקות ונשים עם האומנית חדווה לוי נפתחת לרישום. השבת התקיים במלון המפואר ציפורי בכנרת, בתאריכים 8 ו-9 במרץ, עם בימת מרצים ואומנים מטורפת. הרב שמעון פרץ, הרב אבינו, אבנר קבס, ספא ציפורי המפנק לרשותכן. מופע ערב שבת ענק, עונק שבת, סביב שולחנות ועוד. כל הטוב הזה רק ב-499 שקלים לשבת לאישה. עקב הביקוש הרב, פתחנו גם מסלול מיוחד לזוגות עם הרב שמעון פרץ ב-1450 שקלים בלבד. המחירים לנרשמים ביומיים הקרובים בלבד. 052-968-6088 052-968-6088
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
היי ילדים, חשבתם שתצליחו לגנוב אילו יתפישו אתכם?
מצאתי אותם בבקתה שלי מנסים לגנוב חבלים.
זה לא נכון, לא ניסינו לגנוב. רובי נפל למלכודת והיינו צריכים חבלים.
כל פעם גונבים לדברים אחרים.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות.
נמנועים חייגו
0722-796666.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
צריך לנסוע לאירוע, סידורים, קניות, מסעדה, רופא, שבת אצל ההורים, חברים, פגישה, טיול משפחתי. קח סיטיקר. שתי דקות ואתה ברכב. סיטיקר. מאות רכבים זמינים לנסיעה בכל שעה ביממה, והתשלום, לפי שעה. להרשמה מהירה, חייגו כוכבית 2319 או באפליקציה.
סיטיקר, פשוט, כך וסע.
כוכבית 2319.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים. שתלים וחיטרי זירקוניה בשיטה מתקדמת. שימוש בחומרים האיכותיים ביותר. רפואת השן, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. ועכשיו במחירים משתלמים במיוחד. רבי עקיבא 65 בני ברק, 03-619-2885. הסדר מיוחד לחברי כל קופות החולים.
נהנים יותר שוטים.
6601 כוכבית 6601.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט שיהיה הכי איכותי, יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם שיהיה מרכזי, ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים לכבד את הרגעים החשובים לכם.
מכירים את ההרגשה שהרצפה נקייה? מכירים את ההרגשה שיש ביסום נהדר בבית? להרגשה הזו קוראים סנו רצפז פרש הום. חדש מסנו, סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות. מנקה, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה. סנו רצפז פרש הום. עם אפקט ביסום מתמשך, בניחוח כותנה מלטפת, סבון מפנק ומלון חלומי. סנו רצפז פרש הום. גם מנקה וגם מבסם. סם, מה הבעיה? קחו סנו.
אמא אומרת תמיד נהדר, ואבא נראה ממש מאושר.
מהמחזורית חוזר, ואת הפזמון מתחיל לזמר.
מהיום בכל מוצש, יש לנו מנהג חדש. משפחה וחברים, כולם כבר יודעים.
תאגיד המחזור אלה מזמין אתכם להצטרף לסדר החדש ומוצש. מסיימים את משימות הבית והבקבוקים הריקים למחזורית, כי לכל בקבוק יש מוצש.
אקוודוקט, גם לכם מגיע חופשת מהדרין וברמה גבוהה. התקשרו עכשיו תמר נופשים 077-5100-355. נופש נשים דלת דבב באדר בית ושבת הגדול 077-5100-355.
מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון, רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת כתיסה, ואנחנו עוסקים פרשה אקטואלית, ואני הבטחתי בהתחלה שנשוחח ביחד על, כן, על הפוליטיקה, מה פוז'ה לפוליטיקה. אני לא חושב שבכלל לדבר על פוליטיקה זה דבר מעניין, לא בגלל שזה לא מעניין, לצערנו זה מעניין. כל מי שמתעניין בפוליטיקה זה מאוד מעניין. והדברים גם משתנים כל רגע, זה בכלל לא הופך את הדברים למעניין יותר. אני חושב שיש נקודה בפרשה שיכולה להתייחס לנושא הזה שקוראים לו דיבור על פוליטיקה. התורה אומרת, ושחקת ממנה הדק. זאת אומרת, בשביל שחיקת הבשמים צריך לשחוק אותו הידק, הדק היטב. צריך לשחוק את הסממנים לקטורת בצורה חזקה. ומי שקורא את פיתום הקטורת כתוב שם, שמי שהכהן, מי שעומד ליד זה ששוחק, אומר לו הדק היטב היטב הדק. אומר לו כל הזמן, אומר לו, מדבר. תשחוק היטב, תשחוק היטב. למה? אומרת הגמרא בקריטות. והאמת היא שאנחנו רואים את זה גם בבריתה של פיתום הקטורת. כיוון שהכל יפה לבשמים, הכל. כשאדם מדבר לפני הבשמים, זה דבר טוב, אז תגיד גם, היטב הדק, היטב הדק. והגמרא בקריטות מוסיפה ואומרת משפט מאוד מעניין. כשם שהדיבור יפה לבשמים, כך הדיבור רע ליין. קודם כל, מה זה הקשם? ובכלל, מה הנושא הזה שהדיבור יפה לבשמים? מה זה משפיע? מה האנרגיות? מה משפיע לבשמים שהדיבור יפה? מפני שהכל יפה לבשמים. טוב, נכון, כל הדברים שייכים מאוד לנושא רוחני, הקטורת, היא משפיעה עלינו, הסגולה של הקטורת. אז הייתי אומר שהדיבור משפיע, אבל מה פירוש הדיבור? היטב הדק, היטב הדק, הדק היטב, כל העניין, אתה רק אומר למי ש שוחק את הבשמים, אתה אומר לו לעשות את זה טוב כמו שצריך, אז הדיבור יפה. מלא הייתי אומר אולי להגיד בזמן ששוחקים את הבשמים, הייתי אומר תגיד שיר המעלות. זה אולי הכל יפה לבשמים, זה משהו רוחני. ועוד יותר, מה זה הקשם הזה? קשם שהדיבור יפה לבשמים, ככה דיבור על היין. טוב, בוא נגיד שהדיבור יפה לבשמים, מה זה שייך לקשם? מה שייך ש... נכון, הדיבור יפה לבשמים זה טוב, והדיבור רע ליין. בסדר, אבל זה שני דברים שונים שאין, שלא אמור להיות קשר בין אחד לשני. למה זה, מה הקשם הזה שהגמרה מקשרת בין אחד לשני? אבל התשובה היא, שמעתי לפני שנים רבות, וכמו שאמרתי, זה שייך מאוד לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, תקופת האקטואליה הפוליטית. כשם שהדיבור יפה לבשמים, בשמים זה הסמל של רוחניות. מה זה, אתה יכול להסביר למישהו מה זה ריח? נכון, ערכת ריח טוב. אתה יכול להסביר לו מה הרחת? אתה יכול לפרט את זה בדיבור? לא. כי בסמים ריח זה רוחני. זה דבר רוחני. לעומת זאת, יין. יין זה דבר גשמי. כמובן ששוב, הטעם שלו אולי הוא לא דבר גשמי, הוא דבר רוחני שגם קשה להסביר אותו. אבל הטעימה והמאכל והשתייה של היין, שתיית יין, שתייה, זה דבר גשמין. נכון שאנחנו משתמשים בו לקידוש ולחופה ולמילה ולכל המצוות שאנחנו עושים על היין בשביל לכבד את המצווה. אבל שתיית היין זה ודאי דבר גשמין. אומרת הגמרא, רבותיי, כשם שהדיבור יפה לבשמים, ברוחניות תדבר. זה טוב לבשמים. כשאתה מייצר את הקטורת עם הריח הטוב, הכל יפה לבשמים, הכל עם קוף כמובן. תדבר, תגיד תודה להשם, תדבר, תדבר, תתפלל, תגיד מה שדיברנו על שיר המעלות, שיגידו בשעת שחיקת הסממנים, יכול להיות, לא משנה מה להגיד, אבל תדבר, איפה שיש רוחניות, כמה שיותר לדבר יותר טוב, עד הרבה, כתוב שרק תפילת 18, שקולה לא יישמע, אבל התפילה, עד הרבה, גם כשאדם לומד, שילמד ויגיד את הדברים בפה, יש לזה חשיבות, אבל כשם שהדיבור יפה לבשמים ברוחניות, הדיבור הוא טוב, הוא חיובי, כמה שאתה תדבר זה יותר טוב. אתה תסביר את הדברים, אתה תרחיב. אבל כך הדיבור על היין, יין שהוא סמל שאנחנו מכבדים אותו, אבל הוא סמל של גשמיות, שם הדיבור רע. כמה שפחות תדבר, יהיה יותר טוב. לכן אמרתי, יש התייחסות לדעתי מאוד 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 חשובה לנושא של הפוליטיקה. שוב, לצערנו הרב, הנושא של הפוליטיקה הוא מעניין. יש אנשים שזה מעניין מאוד, יש מעניין מעט, ויש כאלה שזה לא רק לא מעניין, זה ממש עושה להם איזה ריאקציה. כי הדברים זה באמת, איך נקרא לזה, ממש דיבורי סרק, ודאי שמדברים על הדברים. יש דברים שנעשים, והפוליטיקה שהיא שלוחה דרבנן, השליחים של גדולי ישראל, ודאי אין ספק שהם עושים דברים גדולים מאוד. ואני לא מדבר על נושא של קוראים לו בחירות, אבל הפוליטיקה היא כל כולה דיבורים של גשמיות, של שטויות. אז כמה שפחות דיבור זה יותר טוב. אבל אני חושב ש... איך אומרים? ניקח את זה מדרגה אחת קדימה. כשם שהדיבור יפה לבשמים, ככה דיבור על היין. ברוחניות תדבר, בחיובי תדבר. תדבר כמה שיותר, תפרגן. הרי כשאתה מפרגן למישהו, זה לא הולך ליד שלו ולרגליים שלו ולראש, זה הולך לנשמה. כשיש משהו רוחני כמורח, תדבר, הדיבור יפה לבשמים, כמה שיותר. בני זוג, בן אחד, בן השני, לילדים, לדבר ולהרחיב, כמה שיותר, זה רוחניות, זה ממלא את הבן אדם השני. תרחיב, אל תתבייש, ואל תתקמצן פתאום, ואל תפחד, איך אומרים, לא, להגיד משקר, שקר צריך להיזהר, אבל הלוואי שנגיע לבעיות האלה ולספקות שאולי חס וחלילה אנחנו מפרגנים למישהו, לצערנו בעולם שלנו, כשאתה אומר למישהו שדברים, ככה הוא מרחיב את הפרגון, עד שאתה לא באמת יצאת מגדרך, אתה עוד נמצא במסגרת מאוד מאוד מאוד, מאוד מועטה, מאוד לא גדולה מדי, ואני לא חושב שאנחנו מסתבכים בנושא של שקר. אבל לעומת זאת, ככה דיבור על היין, כשאתה מדבר על חס וחלילה, על משהו שלילי, או שאתה אפילו רוצה להעיר למישהו משהו, שם הדיבור רע. כי לפעמים אנחנו מדברים לשון הרע. עכשיו בכלל יש את הפרויקט המיוחד הזה, כאן ברדיו, בכל חי, של דיבור בבית הכנסת. בדיוק הנקודה, כשם שהדיבור יפה לבשמים, ברוחניות, בתפילה, קריאת התורה, תדבר ותתפלל ותקרא בתורה. אבל הדיבור רע ליין, בגשמיות, הדיבור רע ביותר, מפריע. בכלל, אם מדברים על נושא של דיבור בבית הכנסת, זה פשוט רוצה להראות כשאדם נכנס, מי שפעם הגיע לאיזשהו מפגש עם אדם רם מעלה, לא, באמצע שהוא מדבר איתו, באמצע שאותו אדם שרם, אדם בעל מעלה גדולה, איזשהו ראש ממשלה חשוב. באמצע שאתה דבר איתו, אתה יכול לדבר עם מישהו אחר, אתה יכול להרים טלפון באמצע, זה הרי חוצפה, זאת אומרת, זה, בעידן של מלכים, היו מוצאים באדם כזה מיד להורג, על חוצפה. אז כשאתה נכנס לבית הכנסת, הוא מדבר עם הבורא התברך. אז הנושא של הדיבור רע ליין, זה גשמיות. אתה נמצא בעולם רוחני, לדבר, תדבר הרבה, בנושאים הרוחניים, בדברי תורה, בתפילה, גם צריך לדעת, גם בדברי תורה יש הלכות מאוד מאוד מדויקות, מתי אפשר לדבר דברי תורה בתוך התפילה, מתי לא, גם שם צריך להיזהר. ולפעמים היצר, דרך אגב, הוא כל כך גאון, יש כל מיני אלונים למיניהם, הוא מכניס אותה, הוא יודע בדיוק להגיד, תשמע, זה דברי תורה, זה אתה יכול, דבר גם, תצעק, אבל זה תפילה עכשיו, זה על חשבון דברים אחרים, שם היצר הוא באמת גאון גדול, גם בזה צריך להיזהר, צריך לבדוק את ההלכה, לראות. אבל אם נוכל לסכם את הדברים, ושחקת ממנה הדק, הכל יפה לבשמים, בשמים זה רוחניות, שם הדיבור יפה. והגמרא אומרת, כשם שהדיבור יפה לבשמים, ככה דיבור רע ליין, יין זה גשמיות, הטעם שלו הוא טעם רוחני, הכבוד שלו הוא כבוד רוחני, אבל היין בעצמו הוא דבר גשמי. בגשמיות הדיבור רע, אין לך מה לדבר, גם זה לא יעזור, ועל פי רוב מה שתדבר זה יהיה חצאי לשון הרע, חצאי שטויות וחצאי שקר, במיוחד בתקופה שלנו עכשיו. זה מה שהגמרא מלמדת אותנו, וזה הלימוד מפני שהכל יפה לבשמים. לשמור קצת יותר על הדיבור שלנו, קצת ככה להעריך את הדברים הרוחניים מצד אחד, ולהיזהר מאוד במילה אחת. אני אומר לכם, ניסיון, אני פגשתי מישהו שמישהו אמר לו, איזה חבר, אמר לו מילה אחת לא במקום, לפני שנים רבות, הוא פגע בו כל כך שאי אפשר לתקן את זה, אי אפשר, בדיבור רע אחד. אז כדאי לנו, פשוט כדאי, ככה אני חושב, זה פשוט עצה טובה. ברוחניות לדבר ובגשמיות כמה שפחות. תאמינו לי, יהיה טוב לכולם, לנו ולחברה הסובבת אותנו. לפני שנסיים, נודה לטכנאים העיקרים, לישי פופובסקי, למנדי אור, לאורי כהן, ולכם המאזינים העיקרים. המשך האזנה ערבה ומועילה, שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
כשירד משה מהר סיני ושני לוחות הברית בידיו וראה את החוטאים בעגל, שבר את הלוחות. ומשה רבנו אביהם של ישראל ורבם של ישראל ונביאם של ישראל, עשה זאת מדעתו. חז"ל אומרים על כך שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, שנאמר אשר שיברת, ורש"י מפרש את המילה אשר כלשון אישור, אישרו ושיבחו על שבירתם. מן השמיים הסכימו על השבירה הזאת. לאחר מכן נתן הקדוש ברוך הוא למשה את הלוחות השניים, שהיו בבחינת כפליים לתושייה, מאחר שעימם ניתנו גם הלכות, מדרש ואגדות, כל התורה שבעל פה. הלוחות האלו הוכנסו לארון הברית שהיה במשכן, ולצידם הונחו בארון גם שברי הלוחות הראשונים, וכמאמר הגמרא, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. וכאן שואל הרבי, מה הייתה המטרה בהנחת שברי הלוחות בארון? ובפרט, הרי שברי הלוחות מזכירים את החטא החמור של עם ישראל, חטא העגל. אז למה היה צריך את זה? כמו כן, עלינו להבין מדוע ניתנה התורה שבעל פה דווקא עם הלוחות השניים דווקא. לאחר שעם ישראל חטא ולכאורה ירד ממדרגתו, למה זה לא ניתן מיד עם הלוחות הראשונים, כשעם ישראל עמד באותה מדרגה עליונה לפני חטא העגל? מוסבר כך בתורת החסידות, שבגלל מהותה האינסופית של התורה, שהיא חוכמתו הבלתי מוגבלת של הקדוש ברוך הוא, הרי שאין היהודי יכול לתופסה כל עוד הוא חש את גדרי מציאותו המוגבלת. הם מהווים אותה הרגשה של עצמו, אני גדול, אני מבין, אני, אז הם מהווים מחסום בפני קליטת התורה לכל עומקה ורוחבה. והתנאי לקבלת התורה כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה, הרי שזה רק על ידי ביטול מציאותו של היהודי. עד שהיהודי הזה שלומד את התורה אינו מרגיש את עצמו למציאות, וכפי שנאמר בתפילה, ונפשי כעפר לכל תהיה, ואז הוא יכול לבקש, פתח ליבי בתורתך. המצב של עם ישראל בעת מתן תורה היה מצב של רוממות. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עם ולשון, ורוממנו מכל הלשונות. והתחושה הייתה תחושת ההתנשאות וההתעלות של עם ישראל. אמנם התגלות השכינה פעלה אותה הרגשה של חרדה והתבטלות, אבל זו לא הייתה התבטלות גמורה ומוחלטת, אלא התבטלות שבאה מהתעלות ומהתרוממות. ולכן התורה שניתנה בעקבות מעמד הר סיני הייתה מוגבלת, לא היו בה המרחבים האינסופיים של התורה שבעל פה, מכיוון שבני ישראל עוד לא היו כלים לאותו גילוי. אולם לאחר שחטאו בעוון העגל, לאחר שמשה רבנו שבר לעיניהם את הלוחות, אז הגיעו בני ישראל לאותה תחושה של התבטלות עמוקה ביותר. ליבם נשבר בקרבם, והם אז היו בבחינת נפשי כעפר לכל תהיה. אומר הרבי, אותה התבטלות הייתה הכלי שאפשר להם לקבל את התורה שבעל פה. היה זה אותה התבטלות שאפשר להם לקבל את התורה שבעל פה ואת הלוחות השניים, שהם בבחינת כפליים לתושייה. זו איפה משמעותם של הלוחות ושברי הלוחות שהיו מונחים בארון. הלוחות השלמים מסמלים את תחושת ההתעלות, ושברי הלוחות מסמלים את שברון הלב וההתבטלות שצריך יהודי לחוש כלפי התורה כשהוא עסוק בה. שתי התחושות האלה צריכות להימצא במקביל בליבו של אותו יהודי העוסק בתורה, ואז הוא נעשה כלי לאור התורה לקבל אותה בפנימיות ובעומק נפשו. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.